אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. אז ענה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
השבוע שוחחנו בתוכנית עם הקוריאוגרף חתן פרס ישראל אוהד נהרין אודות ההחלטה של בלט אירלנד להוריד מהתוכניה שלהם יצירה שהוא יצר. הם האשימו אותו במשטפיות, ואת היצירות שלו הם הגדירו כארט וושינג, שימוש באומנות למירוק חטאי מדינות. הנה דברים שהוא אמר לנו אודות זה.
אירלנד גם ידוע כמישהי קיצונית כרגע בתגובה שלה לפעולה שלנו בעזה. שלשום חזרתי מהולנד, שבה אגב הייתה הפרמירה של אותה עבודה בדיוק, ולפני שבועם הייתי באופרה של פריז, שגם שם הייתה פרימיה. הם לא בחרו למחות, כי הם הבינו משהו אחר לגבי החשיבות של קיום, של יצירה.
אז הנה, אירלנד כך אודות היצירה של הקוריאוגרף אוהד נהרין. לא רק זה, אלא שבתוכנית האחות שלנו, מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות בהגשת מאיה סלע ויובל אביבי, התראיין המשורר ליאור שטרנברג וסיפר על הוצאות ספרים באירלנד שסרבו לאפשר לו לפרסם משוררות ומשוררים שהן מחזיקות בזכויות היוצרים שלהם באנתולוגיית שירה אירית שהוא ערך. הנה דברים שהוא אמר למאיה סלע ויובל אביבי.
קיבלנו סירוב מחלק מההוצאות, בעיקר מההוצאות האיריות, מהוצאה אחת מאוד גדולה, שממש היו שם שישה, שבעה משורים ושורות שרציתי להכליל ושהם חשובים, ואמרו לנו לא. ולקראת הרעיון הסתכלתי מתי זה היה, אז זה היה ממש, את המייל הזה קיבלתי בעשירי לאוקטובר.
שלושה ימים אחרי טבח 7 באוקטובר קיבל כבר המשורר שטרנברג סירוב מהוצאות עיריות לאנתולוגיה שהוא פרסם כאן בישראל. ננסה כעת להבין את שורשי התמיכה הפרו-פלסטינית של העירים, אולי גם את שורשי השנאה שלהם אלינו. לפני שנפנה לאורחת הבאה שלי, מספיק רק שנזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, את הציוץ היום של ראש ממשלת אירלנד בעקבות שחרור הילדה אמילי אנד משבי מחבלי חמאס. בציוץ הוא אמר, ילדה תמימה שהלכה לאיבוד וכעת נמצאה והוחזרה. הלכה לאיבוד, ככה הוא אמר על ילדה ישראלית שנשבטה על ידי מחבלי חמאס. נברך לשלום את הדוקטור אסתר לופטין, מומחית בחירה לאירופה, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
האם כאשר את לוקחת וממפה את מפת אירופה, האם הם עומדים בטופ של המדינות המערביות שתומכות, או שהתפיסה שלהם היא יותר פרו-פלסטינית?
בהחלט, בהחלט, אין ספק. אגב, אירלנד הייתה המדינה הראשונה שהכירה בעצם בצורך להקים מדינה פלסטינאית, מכל מדינות האיחוד האירופי ובכלל באירופה. אז אנחנו רואים את זה שהיא באמת הייתה חלוצה, ובאופן כללי צריך לומר שאירלנד מאז ומעולם הזדהתה עם הפלסטינאים. וראתה בהם כקורבן. צריך לומר שבשלב מסוים, האירים הזדהו עם הפלסטינאים מכיוון שהם ראו את הפלסטינאים, את המאבק של הפלסטינאים לחירות, כמאבק דומה לשלהם.
אחים תאומים שלהם, כן.
ממש ככה. וצריך לומר דבר נוסף, שמבחינת השימוש בטרור, האירים עצמם השתמשו בטרור במשך שנים רבים כנגד הבריטים. עד בעצם ההסכם, מה שנקרא Good Friday Agreement, שנחתם באפריל 1998, ככה שאין להם ממש בעיה עם טרור, מבחינתם זה כלי לגיטימי, זה אכן מצער, אבל אנחנו רואים שזה כלי בהחלט לגיטימי, ואנחנו גם רואים באירופה, בשלב הראשוני, לאחר השביעי באוקטובר,
שזה רגע, אני רוצה רגע לשים נקודה ברשותך, וזה דווקא לדבר על הנקודה הזאת שאמרת, שאולי טרור היא לא מילה גסה עבור האירים, זה נורא מוזר, כי האירים, יש להם איזשהו, אני אומר אלמנט, אבל אולי אני טועה במינוח, יש להם אלמנט של פציפיזם, אם מדינה ניטרלית אירלנד, היא לא נלחמה במלחמת העולם השנייה, היא לא חברה בנאטו, צבא אירלנד הוא אלפים בודדים של אנשים. איך את מגשרת על, על, על הפער הזה?
תראה, אני למדתי במשך הרבה מאוד שנים בארצות הברית קורס לגבי יחסים בינלאומיים, תיאוריות של יחסים בינלאומיים. אגב, אחת התיאוריות הדומיננטית, הנאו-ריאליסטית, טוענת שמדינות לרוב איתו לקחת קו נוטרלי, מהסיבה הפשוטה, לא מכיוון שהן כל כך מאמינות בזה, אלא מכיוון שלרוב מדובר במדינות קטנות שחוששות, שאם חלילה הן יאמצו קו שהוא לא ניטרלי, מדינות אחרות עשויות לכבוש אותן. אז זה לא תמיד מגיע ממקום פציפיסטי. במקרה של אירלנד, אגב, גם שוודיה, גם פינלנד, גם למרות שלאחרונה הם הצטרפו לנאטו, אבל בשורה התחתונה אנחנו יודעים שהם עשו זאת מסיבות כמובן, על מנת להגן על עצמם, להגן על, כיוון שמדינות קטנות, ואין להם יכולות צבאיות כל כך גדולות. וזה הסיפור של אירלנד. כלומר, זה לא מגיע באמת ממקום של פציפיזם טהור.
וכשאנחנו מדברים...
במקרה של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה, שאנחנו רואים באמת הרבה מאוד פציפיזם בגרמניה עצמה, אבל זה מגיע ממקום אחר באירלנד. המקורות של זה באמת, זה מדינה קטנה, אין לה הרבה יכולות צבאיות, ולכן עדיף למדינה קטנה, אומרים הנאו-ריאליסטים, להיות, לשבת בשקט, ולהיות ניטרלית. כך היא תוכל להגן על עצמה.
להיות יפים ולשבת בשקט.
בדיוק.
וכשאנחנו אומרים, והם יפים, כן? זו מדינה משגעת ביופיה. כשאנחנו מדברים על אירלנד, אנחנו מדברים על החלק הדרומי של האירי, צריך להזכיר תמיד, בצפון אירלנד היא חלק מבריטניה הגדולה עד היום.
כן. צפון אירלנד בעצם הצטרפה, היא חלק מבריטניה מאז 1922, בעצם אירלנד, כפי שאנחנו מכירים, הרפובליקה האירית הוקמה ב-22, וצפון אירלנד היא חלק מבריטניה עד היום. זו הסיבה, אגב, שהמחתרת האירי, או ה-IRA, במשך שנים, הפעיל טרור כנגד בריטניה, על מנת לנתק את צפון אירלנד ואירלנד, זה לא כל כך עבד, ובסופו של דבר נחתם הסכם ה-Good Friday Agreement ב-98, כשבעצם קיבל, הביא לאיזשהו סיום, של הטרור האירי, למרות שבאופן רשמי זה רק קרה ב-2005, אבל עדיין זה הסכם מאוד מאוד חשוב. צריך לומר אבל שהסיבה שצפון אירלנד היא חלק מבריטניה במשך הרבה מאוד שנים, בכיוון שהיה בה רוב פרוטסטנטי. אבל צריך לומר, ואמרתי את זה לא פעם ברעיונות לתקשורת, שאני לא בטוחה שצפון אירלנד תישאר לעד חלק מבריטניה מהסיבה הפשוטה, בכיוון שהיום בעצם רוב האנשים שחיים בצפון אירלנד הם בעצם קתולים. 42% מהאירים, מהצפון אירים הם קתולים, 37% פרוטסטנטים. ואני מאמינה שהמספרים כמובן ילכו ויגדלו לטובת הקתולים, ויקטנו לטובת הפרוטסטנטים, שלרוב נוטים להגר לחלקים אחרים של בריטניה.
טוב, אולי זה כבר יהיה בתקופת המלך הבא, צריך לומר. אז זאת אומרת שמבחינתם, ולכן הזכרתי את עניין הדרום והצפון, מבחינתם ישראל היא יד ארוכה של הקולוניאליזם הבריטי. אנחנו הרעים כי גם הם נגד הרעים.
כן, בהחלט, בהחלט. כלומר, התפיסה היא באמת תפיסה של... בכלל, כלומר, היום מסתכלים על ישראל כאדם הלבן, לא משנה שיש פה מיעוטים ממוצא אתיופים, ממוצא אתיופי, אבל זה לא משנה. בכל מקרה, התחושה היא שמדובר על האדם הלבן, האדם הכובש, מדינה כובשת, זה התפיסה בעצם של האירים. עכשיו, צריך לומר שהיא מדינה, האירים באופן כללי נחשבים לסטיית תקן באיחוד האירופי, ולמה הכוונה? היא מדינה מאוד שמרנית, מאוד קתולית, ויכול מאוד להיות שגם ה... בעצם העמדה כלפי ישראל יש לה גם מקורות דתיים. זו מדינה מאוד קתולית, מאוד שמרנית. רק כדי לסדר את האוזן, זו המדינה היחידה באירופה, למעט פולין, שעד בעצם 2019 לא נתנה לנשים את האפשרות לערוך הפלות. עכשיו, גם במקרים מסכני חיים, והיה לפני מספר שנים מקרה של באמת מאגרת מאודו, שהגיעה עם בעלה והשתקעה באירלנד, נכנסה להיריון, הרופאים הודיעו לה שהרעיון הזה מעמיד אותה בסיכון, ורשויות אירלנד סירבו לתת לה לעשות הפלה. בסופו של דבר, האישה נפטרה. עד היום יש משפט כמובן כנגד אירלנד בעניין הזה, אבל מדובר במדינה באמת מאוד מאוד שמרנית, מאוד קתולית, תפיסת עולם באמת קצת הייתי אומרת backward מהרבה בחינות.
יחד עם זאת, כשמדברים על מגדר למשל, הם מאוד מאוד מתקדמים, כבר בשנות ה-90 הם אישרו זכויות שוות לזוגות לטבקים, באמצע לפני כעשור הם אישרו נישואים.
מצד שני, כשבשנות ה-90, אני זוכרת שהיו שלושה מקרים בשנות ה-90, ששלוש בנות צעירות, בנות 12, נכנסו להיריון פשוט מאונס, כתוצאה מאונס.
כן.
רשויות אירלנד סירבו לתת להם לעשות הפלה, הם נאלצו לעזוב לבריטניה. כלומר, אז אתה יודע, אז אולי כן, במקרה של הטאבים, כן, אבל באופן כללי, בכל מה שקשור ליחס לנשים, היא מדינה מאוד מאוד backward מהבחינה הזאת, והתפיסת עולם שלהם מאוד מאוד שמרנית, מאוד קיצונית, ואני רוצה לומר משהו לגבי השביעי באוקטובר.
כן.
בעוד שבעצם כל מנהיגי אירופה, ואנחנו ראינו פה באמת שורה ארוכה של ראשי מדינות אירופאים שמגיעים לישראל.
שהתייצבו, כן.
ואם זה קנצלר גרמניה וראש ממשלת איטליה וראש ממשלת בריטניה ונשיא צרפת וקנצלר אוסטריה וראש ממשלת צ'כיה ועוד רבים וטובים אחרים. במקרה של אירלנד מלכתחיל אחרי השביעי באוקטובר, היא מביעה בעצם תמיכה בפלסטינאים, והיא מבינה למה זה קורה. כלומר, מבחינתה יש הצדקה ל-7 באוקטובר, וצריך לומר שבזמנו דנה ארליך, שהיא בעצם שגרת ישראל באירלנד, היא ספגה בזמנו איומים, וגם עד היום, וקריאות ברשתות החברתיות שדרשו בעצם לסלק אותה מאירלנד, מכיוון שהיא ניסתה בביקורים שלה בפרלמנט האירי ונפגשה עם חברי פרלמנט להסביר להם את העמדה הישראלית. כלומר, אנחנו רואים שבעצם מאז השביעי באוקטובר, בעוד של מדינות אחרות באירופה, זה לקח מספר שבועות כדי להמאם את התמיכה בישראל. במקרה של אירלנד מלכתחילה התייצבה לצדם של הפלסטינאים.
כמו שאמר לנו, המשורר לתוכנית האחות שלנו, שלושה ימים אחרי הטבח שבעה באוקטובר, הוא כבר קיבל את התשובה השלילית. אני אודה לך מאוד על השיחה הזו, הדוקטור אסתר לופטין, מומחית בכירה לאירופה, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
היא אחת מהאומניות הישראליות המצליחות בעולם. היא גדלה בקריית שלום בדרום תל אביב. אביה עוזיאל הוא ממייסדי מכון מסועה. היא שירתה כפקידת מבצעים, ובעת הטבעת המשחטת אילת על ידי כוחות מצריים, היא ניהלה לגמרי לבדה מבצע הצלה נועז. היא חייתה בפריס למעלה מ-20 שנים, שם היא הפכה לא רק לאומנית שמציגה בכל מקום, אלא גם להוגה ולפילוסופית מצוטטת. בפעם האחרונה שהתראינה כאן אצלנו בתוכנית היה על ממש אחרי 7 באוקטובר, אז היא התפטרה מוועדת האיתור שאמורה הייתה לבחור את המנהל האומנותי והעוצר הראשי של הדוקומנטה שתתקיים בקאסל בגרמניה ב-2027, הכל בגלל יחס לא ראוי, לא מקבל של הסבל הישראלי, ובימים אלה חדשות רבות נקרחות בשמה, גם תערוכת יחיד במוזיאון הפומפידו בפריס, גם ספר חדש שמאגד שיח שהיה לה עם הפילוסוף הצרפתי אמנואל לוינס, וגם תערוכה חדשה בגלריה ברוורמן, מלאכית הנסיעה חללה, קוראים לתערוכה. אני שמח לארח כאן באולפן את הפרופסור ברכה ליכטנברג אטינגר. בוקר טוב לך. תודה רבה שאת נמצאת כאן איתנו הבוקר. לפני שנדבר על הכל, על הכל, על הכל, אני רוצה את ההתייחסות שלך ברשותך אל הקריאות שאנחנו כאן מדווחים עליהן בתוכנית, אודות הרצון לבטל את ישראל בביאנלה בוונציה, להחרים את הביטן הישראלי, להחרים את רות פתיר. אנחנו רואים עצומה ענקית עם יותר מ-20 אלף חתומים. בואי נשמע ביחד ברשותך שניים ששוחחו כאן איתנו באולפן, כל אחד מהם אמר דעה אחרת, ואני אשמח לדעתך. נתחיל בצייר ציווי גבע ודעתו על מה שצריך לעשות עם הביאנלה.
יש בי דאגה גדולה על הסיטואציה שנקלעו אליה, ומה שעלול לקרות באירוע כמו הביאנלה. הוורסט קייס הוא לספוג תוקפנות מסוגים שונים, להיות תחת שיפוט והתעלמות ותקיפה במקרה הגרוע, כן, בלתי פוסקת. אין לבד מול הסיטואציה, ואני מלא אימה מהמחשבה של מה עלול לקרות. הלוואי ואני אתבדה.
אז ציווי גבע מאוד חושש, מאוד חושש אל מול מה שקורה, ומיכל רובנר, כלת פרס ישראל, אמרה את הדברים האלה.
אני חושבת שאנחנו חייבים להמשיך, במיוחד אומנות, הרי אי אפשר לסתום את הפה לאמנים, זה דבר הכי חשוב. אני חושבת שאנחנו צריכים לא להתקפל ולא להיכנע ולא להתפשר, זה זמן נורא חשוב לנו להיות, הכי חשוב להיות נוכחים, בטח של ללכת ובטח להציג, בוודאי של להציג.
בטח ללכת, בטח להציג. איפה את עומדת בשאלה הזו, ברכה?
אני לא מציגה לעצמי את השאלות באופן הזה. זה תלוי גם מאיפה אנחנו מתחילים להסתכל. אם אנחנו מסתכלים בעצם על התנועה שמחרימה את ישראל, לא התחילה במלחמה. זה פרויקט ארוך טווח, מאורגן היטב, יש לזה אג'נדה. ובכתובים זה בהחלט מופיע לפני בערך 10 שנים, שיש להפוך את שדה האומנות לשדה הקרב הבא. והשדה הקרב זה אומר חרמות, ביטולים וכל מיני מאבקים. אם אנחנו מסתכלים 100 שנה אחורה לוולטר בנימין, לפילוסוף שחי בין שתי מלחמות העולם והתאבד בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא ניסח שיש סכנה כשהאסתטיקה עוברת את הפוליטיזציה. סליחה, כשהפוליטיקה עוברת אסתטיזציה. הוא דיבר על זה בעצם בתור מהלך שהוא מהלך פשיסטי. מול זה הוא מציע שתהיה אומנות ויעשו לה את הפוליטיזציה. זה בזמנו, בעיניו, סוג של פתרון. מבחינתי זה עמד מול גישה לגמרי אחרת, שזה הגישה של ברטול ברכט, שאומר, באומנות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רק את השאלה היחידה, אל מי המסר, את מי המסר הזה משרת. שזאת גישה היסטורית, מטריאליסטית, והוא אומר, אין שום דבר בעצם באומנות, הוא מפרק אותה מהעוצמה הייחודית שלה, מהשדה שלה. ואני אומרת שבשלב הזה של החיים, אנחנו צריכים להתגבר גם על המגמה הזאת, וגם על המגמה ההפוכה, ולשאול את עצמנו מחדש, מה זה אומנות? מה התפקיד שלה?
אבל אלה שאלות גדולות. אנחנו עכשיו חודש לפני הביאנלה. את חושבת שרות פתיר וישראל צריכים לפתוח את הביתן שם?
יש כאן 3 גורמים שחברו ביחד. יש מדינת ישראל שהחליטה את ההחלטה שלה. אתה יודע שרוסיה ביטלה את הביתן שלה כשפרצה מלחמת רוסיה-אוקראינה, והביתן סגור. זאת אומרת, זו החלטה של מדינה.
אז אצלנו ישראל החליטה לפתוח.
ואז יש החלטה של האוצרת, ובייחוד יש החלטה של האומנית, והחוויה...
שעד כמה שידעו לנו עכשיו, אין נוסעות שלושתן, שתי האוצרות והאומנית. מה השלישי?
ולא, השלישית היא האומנית, ואני אומרת שלכל אחד מהם, למרות שזאת אחריות משותפת, לכל אחד יש אחריות טוטלית על התחום שלו. זאת אומרת, האומנית יכולה וצריכה ורשאית וראויה לשאול את עצמה, האם מה שאני מביאה חשוב כרגע לעולם, לא רק לעולם האומנות והפוליטיקה שלו, וללכת עם החוויה שלה ועם המידע שלה, ועם הידיעה הברורה שבעת הזאת, בביאנלה הזאת, היא מייצגת מדינה. תראה, יש ביאנלות אחרות, רוב הביאנלות בעולם, בהם אתה לא מייצג מדינה.
אלא אתה כאומן.
אתה כאומן.
אבל אנחנו גם רואים, אנחנו גם רואים את הגישה הזו. זאת אומרת, פתחנו את התוכנית הבוקר עם מועד נערין, שהופך להיות מקונסל. מבטלים יצירות שלו באירלנד, בגלל שהוא קשור למדינת ישראל. קוראים לאועד נערין משטאפ, עד כדי כך הם מתייחסים אליו. זאת אומרת, זה הגיע גם לאומנים עצמם, לא רק למדינה. מדינות.
לגמרי, ויחד עם זאת, אני יודעת שכאדם, כאומנית שלא מייצגת שום דבר חוץ מאשר את האומנות שלי, אני חושבת על עצמי כמו על משורר, אתה לא מפסיק לכתוב שירה, אתה לא מפסיק לנגן או להמציא מוזיקה, גם ברגעים מאוד מאוד דרמטיים וטרגיים, ואפילו עוד יותר, נהפוך הוא, ברגעים מאוד דרמטיים וטרגיים, יש צורך במימד הזה שהאומנות מביאה.
גם כשאף אחד לא רוצה לשמוע, גם כשאף אחד לא רוצה לראות?
אני כרגע אני השתתפתי בביאנלה של איסטנבול ב-2015, כשהמדינות היו באיבה מוחלטת, ואף ישראלי לא השתתף בביאנלה של איסטנבול. השתתפתי בביאנלה של קוצ'י ב-2018-19, ואני עומדת להשתתף השנה בשתי ביאנלות, ביאנלה של הציור בבלגיה ובביאנלה של נשים, דונה, באיטליה. בשניהם אני לא מייצגת מדינה, ואין לי מושג מה הולך להיות, אבל אני עדיין מתעקשת שאנחנו צריכים לעשות את ההבדל בין המימד האומנותי למימד הפוליטי, ואז להירוג את הכישורים ביניהם. וזה עובר דרך אתיקה.
אבל את עצמך לא עשית את החיבורים האלה כאשר החלטת להתפטר מוועדת ההיגוי של הדוקומנטה. שם זו הייתה ברכה מהבטן, לא הפרופסור ליכטנברג אטינגר, אלא זאת שאמרה, חבר'ה, אני לא אוהבת את מה שאתם אומרים. אני נמצאת עכשיו בתוך עמי, עמי סבל טבח נוראי, אם אתם לא מתייחסים אל הכאב שלי, אני הולכת הביתה.
כן, אתה בוודאי מדמיין שזה היה קצת יותר מורכב. כשהגעתי לוועדה הזאת, זה ברור שאני נבחרנו על ידי עוצרים קודמים של 30 שנות דוקומנטה, למעט הדוקומנטה האחרונה. זאת אומרת, זאת הייתה בחירה מקצועית, על סמך איזשהו רמה אומנותית או הגותית, שכל אחד מאלה שנבחרו לוועדה מילא את הקריטריונים. יחד עם זאת, מיד אתה מרגיש את ה-identity, את הזהות וההזדהות ואת הפינות אליהן אתה מתבקש להיכנס, ואתה יכול גם להימנע מלהיכנס בכל מיני דרכים. זה היה רגע מאוד דרמטי, כמה ימים אחרי המתקפה של החמאס. אנחנו ראינו, אני לא יכולתי לטוס לגרמניה, אנחנו ראינו כאן מראות זוועה בטלוויזיה שרודפים אותנו כל הזמן, וישארו עוד לשנים רבות מאוד וארוכות מאוד, והשאלה היא מי יישא את הזיכרון הזה, היא שאלה שנשאלת כבר עכשיו, לאן ניקח את זה? וזה היה ברור לי ש... פתאום השאלה, האם אנחנו כאן עסוקים באיזה שדה פוליטי, וכל מי שגיבור ינצח, או שאנחנו בשדה של אומנות, ומה זה שזה הכי חשוב, ואיך האנושיות נכנסת לתמונה הזאת. ברמה יותר פרקטית, אני יכולה להגיד לך, שלא יכולתי לטוס. והמשמעות הייתה נותרת, שאני לא יכולה לטוס, אני לא יכולה לראיין את העוצרים הכי חשובים בעולם, שאחד מהם יעשה את הדוקומנט הבא, וזה מייתר אותי.
טוב, צריך גם להגיד, צריך גם להגיד שהיה לזה גם גב נוסף, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? שזה הדוקומנטה שאחרי הסתיימה, והייתה דוקומנטה שהוא אשמה באנטישמיות מאוד מאוד גדולה של העוצרים שנבחרו. אותו זיכרון שעליו אנחנו מדברים, או לפחות ככה אני תופס את היצירה שלך לאורך שנים, מופיעה גם בתערוכה החדשה בגלריה ברוורמן?
כן, בהחלט. קראתי לתערוכה על שם אחת מהעבודות, מלאכית הנסיעה, חללה. חללה, דרך אגב, זה שם של תערוכה שלי ושם של סדרת עבודות שהצגתי במוזיאון ישראל בתערוכת יחיד ב-1995.
פנטסטי.
והמילה לא הייתה קיימת.
לא הייתה קיימת, ורק לא הייתה השנה קיימת. האקדמיה ללשון העברית הכניסה את המילה הזו למילון שלנו, אם אפשר לזה לקורא, נכון. בגלל חיילות רבות שנהרגו החל מ-7 באוקטובר, אז חללה היא מילה רשמית.
נכון. ובחללה... מתייחס גם אז וגם היום לחוויה של טראומה שאנחנו סופגים בעצם שעובר מחלחלת מדור לדור, ומבחינתי זה הטראומה של נשים בתקופת השואה באוקראינה, בפולין, באוקראינה, ושבעצם התדהמה שאוחזת אותי עד עצם היום הזה, לא מפסיקה ומתגלגלת, זה שמישהו, חייל בן 20, יכול לראות באישה, אישה בהיריון, אישה שמחזיקה תינוק, ואני מתייחסת לדימויים שהם מלפני תאי הגזים עוד. האימה הזאת והחרדה הזאת היא קיימת בתוך התרבות, והציורים שלי נושאות אותה. ובשלב מסוים מצטרף לזה גם הטראומה האישית שלי, כי אני נפצעתי במהלך מבצע הצלה שפיקדתי עליו וניהלתי אותו לא בכוונה, אפשר להגיד, והתמוטט לעברי הליקופטר בוער, ואני יודעת שהיציאה מהטראומה היא אף פעם לא חד משמעית, לא חד פעמית, ובעצם רק אחרי 40 שנה בערך אפשר להתחיל להתעסק עם זה. אז חללה זה השם של כל זה.
אבל זו טראומה על טראומה על טראומה, הטראומה של, של השואה, הטראומה נכון. של הצבא, הטראומה נכון. של 7 באוקטובר, הטראומה, 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 והיא תמיד אותה טראומה בסוף.
כן, אבל אפשר להגיד, כמו שפול צלן המשורר אומר, על עצמו ועל השירה שלו, הוא אומר באיזשהו מקום, העולם עזב, אני חייב לשאת אותך. זאת אומרת, ואבות ישורון שואל את השאלה, מי יישא את, מי יעשה את עבודת הזיכרונות? הוא אומר, החיים ישכחו, המתים יזכרו, אבל הזיכרון צריך שמישהו יישא אותו, והוא מדמיין את זה כמו הקול של הקונחייה. הקונחייה שהיא בעצם שותקת, היא רק מהמהמת, המהם.
ואת תופסת את עצמך כנושאת הזיכרון?
ואני, כאן נכנס החלק השני של הכותרת, שזה מלאכית הנסיעה. זאת אומרת, שאני שואלת את עצמי, והחלק מהתפקיד של האומנות בעיניי, זה באמת לשאת את הזיכרון, אבל עם עיניים אל עתיד. כמו שהמשורר פולצלן מדמיין את אימא שלו, שמלווה אותו, והראש שלה שוכב אבן על האבן לצידו, כשהוא כותב את השירה, אבל הוא מדמיין אותה כמישהי שמחפשת את האור. היא מחפשת יופי. היא לא מחפשת להתפלש בטראומה. היא מחפשת את האופנים שבהם אפשר לחיות עם זה, וללכת הלאה, לצאת קדימה. אז מה זה מלאכית הנסיעה? אני בעצם בראש מתכתבת עם מלאך ההיסטוריה של וולטר בנימין, שהזכרתי אותו קודם. וולטר בנימין התייחס לציור של פול קלה, והוא ראה בו את מלאך ההיסטוריה, והמלאך אף אחורה מהכוח של גלי, של הרוח של גלי ההיסטוריה, ורואה לפניו נערמים ערימות של הריסות וזבל ורציחות, הרי זה מתחיל בקין ואבל. הבן אדם בקושי הספיק להיוולד, וכבר יש לנו את סיפור קין ואבל, כן? ואת חווה שצריכה לשאת עוד ילד, ובסוף היא נושאת את סט. וסט מוליד את אנוש, ואנחנו, יש לקוות, נולדנו מאנוש, כי אם לא, אז נולדנו מקין, כי אבל לא הספיק. אז עכשיו, מלאך ההיסטוריה מתבונן בכל ההריסות האלה, ואומר וולטר בנימין, גבו אל העתיד, אבל הוא נסחף אל העתיד. כמו מישהו שאין לו ברירה, זה כמו שהמדינה שלנו כרגע מתנהלת, כאילו אין ברירה. ואלה שיש להם את הכוח, הם לא קולטים שהכוח צריך להיות כוח לשאת, וכוח לשאת באחריות.
וזאת מלאכית הנסיעה.
ששררה. עכשיו, מלאכית הנסיעה שואלת את מה אני נושאת, אבל היא לא מסובבת את גבה לעתיד. היא מתפתה, הגוף שלה מתפתל. היא באה והיא שואלת מה אני צריכה כעת לשאת. ונסיעה זה יותר מהכלה. בפסיכואנליזה מדברים על להכיל, אני מכיל את הזו. לא, אתה לא רק מכיל. השאלה איך אתה נוסע אותו, והנסיעה זה גם ברחמים וגם בחמלה, וגם באחריות. והאומנות נכנסת למקום הזה מבחינתי, הציור, במיוחד הציור, והשאלה אפילו בציור בין אבסטרקט לבין פיגורטיבי, נכנסת לשאלות שלה בעצם החמלה והנשגב.
הזכרת את הפסיכואנליזה, וזה באמת כותרת נוספת שקשורה בשמך, וזה ספר חדש שנוגע לשיחות שקיימתי עם הפילוסוף הצרפתי אמנואל לוינס. אנחנו כמובן לא נוכל להיכנס אל הספר עצמו, אבל מה את מלמדת אותנו אודות המפגשים שלך עם הפילוסוף החשוב הזה, או באיזה דרך חדשה נוכל להתבונן בו אחרי הקריאה בספר שלך?
תראה, קודם כל, השיחות התנהלו בין 1991 ל-1993, והן נוגעות למושגי יסוד בפילוסופיה של אמנואל לוינס. זה ספר שיצא כבר בהרבה מאוד שפות, וחלק גדול ממנו עדיין לא פורסם. נמצא אצלי בארכיונים, בסלילים, בהקלטות. ולוינס הוא בעצם פילוסוף שבעקבות החוויה שלו במהלך מלחמת העולם השנייה, מגיע למסקנה, ואיתו גם פילוסוף אחר, ז'אן פרנסואה ליוטר, שניהם מגיעים למסקנה שאי אפשר לכתוב את הפילוסופיה בלי להביא בחשבון את דחף המוות, את יצר ההרס של שהתגלם באנושות, ובמיוחד באמת הרצח השיטתי של 6 מיליון יהודים ושל עוד מיעוטים, מלחמת העולם השנייה, הפילוסופיה שואלת את עצמה שאלות לא נכונות. מה זה היקום, ומה זה הישות בתוך היקום, ונוצרנו או לא נוצרנו. מבחינת לוינס, האלוהות היא בין אדם לזולתו. זה בא לידי ביטוי בפנים, זאת אומרת, יש כאן מימד חזותי, אבל לוינס מתנגד לאסתטיקה, והוא בעצם לא אוהב אומנות בכלל. היו לנו שיחות מאוד מעניינות על העניין הזה. הוא מוכן לעשות הנחה למוזיקה, נגיד. מפני שהוא טוען שהאומנות לא יכולה להביא את המימד האתי, המוסרי, המחויבות של האחד אל הזולת, היא לא יכולה להביא אותה.
אני כבר מדמיין כמה אומניות ואומנים שמאזינים לנו עכשיו, שהאוזניים שלהם בוערות אל מול המשפט הזה.
נכון, ומה שאני אומרת, זה שבואו נתבונן באומנות לא כאסתטיקה, אלא האומנות היא מרחב שבין האסתטיקה לאתיקה. לא בין האסתטיקה לפוליטיקה, אלא בין האסתטיקה לאתיקה. וכשאם אנחנו באים עם המחשבה הזאת, אז אנחנו מתחברים גם למומנטים שכאנשים, נגיד כמוני, כאנשים חילוניים, אין לנו מיכל שמכיל מגוון שלם של רגשות, שבעצם מאז שאלוהים מתבטל, ובעקבותיו גם הסובייקט התבטל, אז כשהסובייקט מתבטל, אין שאלה של מי אחראי. ואם אלוהים מתבטל, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם רגשות הכמיעה והגעגוע, והתקווה לעתיד, וגם האהבה, תלוי לאיפה אתה נכנס מתוך הדת. ובכן, האומנות היא היום אולי המקום שממנו אנחנו יכולים לשאול אם אפשר לברוא
רק מהמקום
את האלוהים
הזה.
בצלם כלשהו בין האסתטי לבין האתי.
רק מהמקום הזה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו ועל כך שבאת אלינו אל האולפן, נגיד שוב מאזינות ומאזינים בגלריה ברוורמן, מלאכית הנסיעה חללה. הפרופסור ברכה ליכטנברג אטינגר, תודה רבה שבאת
אליי. תודה רבה לך.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נדבר כעת אודות הצלחה טלוויזיונית אדירה שזוכה לנתוני צפייה מצוינים ומוגדרת על ידי מבקרים רבים כיצירת מופת. אנחנו מדברים על שוגון שבישראל מוקרנת בדיזני פלוס. שוגון, השם נשמע לכם מוכר ובצדק. הסדרה לא רק מבוססת על הספר בעל אותו השם שכתב ג'יימס קלוול, ספר שהיה על כל מדף בישראל בשנות ה-80, אלא גם על סדרה קודמת שהכוכב שלה היה ריצ'רד צ'מברליין, שהפכה להיות המיני סדרה השנייה הנצפית ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה האמריקנית. הסדרה הראשונה, אם אתם מתעניינים לדעת, היא שורשים, רוץ. בלב הספר והסדרה, קברניט אנגלי, קוראים לו ג'ון בלקטון, שמצליח להגיע ליפן, מקום שהיה מנותק מהעולם, והוא הופך לבן ברית מקומי. אנחנו ביקשנו לבחון כיצד הסדרה הזו נראית לעין יפנית, כיצד הם תופסים את התפיסה המערבית אותם. נברך לשלום את נספח תרבות ותקשורת בשגרירות יפן בישראל, יושי איגוצ'י. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, האם יש ערב טוב, אני בטוקיו עכשיו.
מה השעה שם?
לקראת 6:45.
אז תודה שנשארת עבורנו לפני ארוחת הערב שלך. כשאיש כמוך צופה בשוגון, הוא בוודאי רואה את זה בעין אחרת מאשר העיניים שלי.
כן, בהחלט. קודם כל, אני מאוד שמח לסדרה הזאת כבר התחיל, והגיע גם ליפן. כי הספר המקורי, השוגון, לא הגיע ליפן. אני לא חושב שכאילו, למשל כבני משפחה, חברים שלי לא קראו את הספר, ואם אני יכול לגלות את הסוד שלי, הפעם הראשונה ששמעתי על הספר, מחבר ישראלי.
כי אצלנו זה באמת היה בכל בית בשנות ה-80. אז צריך להגיד שהעיבוד החדש, העיבוד הטלוויזיוני החדש שיצא כעת בדיסני פלוס, הוא מאוד שונה, צריך להגיד, מהעיבוד הטלוויזיוני הראשון של שנות ה-80, כי הסדרה מתנהלת ברובה ביפנית, היא מתמקדת במאבקים פנים-יפנים, במרקם החיים היפני, כמו שהוא הוצג בספר, ולא רק מנקודת המבט של האנגלי שמגיע ליפן, כמו שהיה במיני סדרה. אז אני חייב לשאול, האם זה נראה בסדר? האם ככה זה נראה באמת עבורכם, היפנים?
אני יכול להגיד שזה כן באמת. קודם כל, השחקן הראשי שמשחק שוגון הוא יפני. יפני, השחקן יפני מאוד ידוע ביפן, חי הרבה שנים בארצות הברית. הוא באמת יזם את הפרויקט, חלק מהיוזמים, והוא לא רק משחק כשחקן ראשי, גם הוא מפיק של הסדרה. אז ממש העיניים יפנים בתוך הסיפור הזה. זה אני צריך להגיד, כן.
עיניים יפניות ולא עיניים מערביות שמסתכלות על התרבות, על התרבות היפנית, שזה יוצר את ההבדל כולו. אתה חושב שיש תפיסה תרבותית יפנית שמבקשת שהעולם יכיר את התרבות היפנית יותר?
אני האמת שזה כבר שנים האחרונות הרבה אנשים מכירים את התרבות היפנית, ישראל, גם אחת מהמדינות ש מכירות את התרבות יפנית. עכשיו, מה שאני רוצה להדגיש על הסדרה הזאת, אנחנו רואים מלווה קרבים, קרב בין הסמוראים, אולי סדרה קודמת, זה לא על ידי יפנים, גם לא היה מישהו מאמן יפני שאימד אותם, אבל עכשיו סדרה חדשה, היפני, המומחה לקרב חלבות, הוא חלק מהצוות, והוא לימד את כל השחקנים איך לעשות כולם חלבות. זה אני חושב באמת מראה את האותנטיות
של הסדרה, בניסיון שלה להיות אותנטית כמה שיותר עבור העין, גם היפנית אבל גם העולמית. למה זה חשוב בעיניך שאותה מסורת יפנית חשובה תהיה חלק גם מהתרבות העולמית?
עכשיו, לא רק קרב הזה, אבל כל קרב הזה רק דוגמה אחת, אבל התרבות הוא מורכבת מכל הדברים קטנים. אנחנו כבר לזה מדובר, כאילו, הסיפור של המאה ה-17, אנחנו לא יכולים להעתיק בדיוק מה היה לפני 300-400 שנה, אבל אנחנו יכולים לקרב כמה שיותר. אז הקרב, אחד מהדברים שזה הם ניסו הפעם, מזה אנחנו יכולים לדמיין איך באמת היה החיים, כאילו, תרבותיים ביפן.
צריך להגיד עוד כמה כותרות שנוגעות בתרבות היפנית היו השבוע על השולחן שלנו. רק השבוע אנחנו שוחחנו על הזוכה היפני בפריצקר, הנובל של האדריכלות, ריקן יממוטו. גם עיתוני העולם עוסקים במוות של שני יוצרי תרבות יפנים חשובים מאוד, גם אקירה טוריאמה, יוצר סדרת האנימה דרגון בול, וגם הלילה שיגאיצ'י נגישי, שהמציא את הקריוקי, מת כאשר הוא בן 100. בעצם אנחנו כולנו יודעים ורואים תרבות יפנית מבלי לדעת שאנחנו רואים ומשתמשים בתרבות יפנית כל הזמן.
כן. עכשיו, אפרופו האדריכלות, אני רוצה להזכיר לכל הישראלים שעכשיו, אם אתם רוצים לראות את העבודה של האדריכל יפני, אפשר לראות בירושלים, כי בניין החדש של הבצלל, זה בנייה על ידי האדריכל יפני. ובניין חדש, היית שם? בניין חדש,
כן, ממש יפה, על יפה.
ידי אליה. יפה, יפה. זה על ידי האדריכל יפני. וגם פולס וולף, שנותן כל שנה, זה לפני שנתיים, הקטגוריה של האדריכלות, הזוג יפני, זכו זכה את הפרס וולף בקטגוריה אדריכלות.
אבל עם כל הכבוד לוולף, כאשר אדריכל יפני זוכה בפריצקר, זה פותח מהדורות שם בטוקיו? זה בראש הכותרות?
כן, 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 זה בהחלט. הייתה בכותרת פה, ואנחנו גם מסתכלים את העבודות שלו. בעצם עבודות, רוב העבודות שלו פה ביפן, כמו אוניברסיטה, כמו ספרייה, או דירות, אז אנחנו מכירים אותו, ומפה, מעכשיו, אנחנו מכירים אותו יותר.
שזה פנטסטי, צריך להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, חמישית, חמישית מכל הזוכים בפריצקר, הנובל של האדריכלות, חמישית הם יפנים, יותר מכל אומה אחרת. אתה יודע לומר לי מילה, להסביר לי מדוע האדריכלות היפנית זוכה לכזה כבוד ברחבי העולם?
וואו, זה אני לא יודע מה הסוד של הפרס הזה, אבל בתור יפני אני חושב שכל העבודות של היפנים, עבודות של היפנים זה מאוד מדויק ומאוד אמיתי, עבודה מהכל לב, ואולי זה נוגע לאנשים, לא רק ביפן, אולי בעולם.
בעולם כולו. אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזו, נספח תרבות ותקשורת בשגרירות יפן בישראל, יושי איגוצ'י, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, יום טוב.
זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.